אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו הטוב, מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-29 של חודש ינואר, הנה כבר חודש שלם עבר בתוך שנת 2023, והמעבר מיום זין ליום ח' של חודש שבט לשנת תשפ"ג, והיום הייתי רוצה שנדבר על אחת הדמויות שאני אוהב להזכירן, שאני אוהב לציין את יום פטירתן. יש משהו משונה בשילוב בין אהבה לפטירה, אף על פי שמדובר במשורר רומנטי, שהתשוקה הכרוכה באהבה, והתשוקה שהיא תשוקת המוות, תשוקת ההתעיינות, תמיד חוברו אצלו, זה ויליאם בטלר יייטס, הזוכה של פרס נובל לספרות לשנת 1923, בעיניי אחד מגדולי הכותבים בשפה האנגלית אי פעם, אם צריך, והשאיפה הזאת היא תמיד שאיפה נמהרת לרוב וגם מיותרת, אבל בכל זאת אם רוצים לצייר איזשהו אולימפוס של הכתיבה בשפה האנגלית, אז בוודאי כולם ישבצו שם את שייקספיר. אני רוצה להניח שם, ואני אינני היחיד, גם את ויליאם בטלר יייטס. מפני שאני חושב שוויליאם בטלר יייטס הוא משורר עצום, והוא דמות מופלאה, אפשר ללמוד דרך דמותו רבות על תקופתו ועל האופוזיציה האפשרית שהוא בוחר להציע, תרבותית ורוחנית, לתקופה וממילא לאיזה שהם, הייתי אומר, גלים המוניים שתמיד ישנם, ובראש ובראשונה, בסוף, ויליאם בטלר יייטס הוא משורר. והוא משורר גדול ומופלא. ולמעשה יום אתמול, סוף חודש ינואר, בשנת 1939, הוא הולך מן העולם. הוא רואה כבר את כל התהליכים, שהם התהליכים שהובילו למלחמת העולם השנייה. והוא נפרד מן העולם בתחושת אכזבה מרה, מכמה מן הפרויקטים שהוא לקח בהם חלק, כולל הפרויקט של עצמאות אירלנד, הלאומיות האירית, שהוא לקח בו חלק. זאת אומרת, כאשר צריך למנות את הכתרים שאפשר לקשור לוויליאם בטלר יייטס, אז אתה מונה את היותו זוכה פרס נובל לספרות. ואתה מונה גם את העובדה שהוא היה סנאטור בפרלמנט האירי העצמאי הראשון. זאת אומרת, היו שראו בו מעין אב מייסד של הלאומיות האירית, הוא רתם את כישרונו הספרותי ואת יכולותיו האינטלקטואליות למשימה הזאת של שחרור אירלנד מידי המלוכה הבריטית והשלטון הבריטי, וזה היה שחרור שהיה כרוך בדם. ולכל אורך הדרך, מתחילתה ועד סופה, ואנחנו נעמיק לתוך זה, אני מקווה באיזשהו רגע במסענו, תמיד הייתה בו שניות. מצד אחד, הוא באמת ראה את עצמו כאירי, והוא רצה לעשות את עצמו אירי, ומן הצד השני הוא תמיד פחד שהציפור או החיה הלאומית עלולה להפוך למפלצת. זה חשש שכינן בו באמת. דיברתי כאן בעבר על יייטס וערכתי סקירה של חייו מ-1865, זמן לידתו ועד פטירתו ב-1939, ואני אומר עכשיו את הפרטים הבסיסיים, את העובדה שהוא נולד בדבלין, זו העיריות שלו, אבל גדל בלונדון. ובעצם הוא היה חלק מן העיר הגדולה, חלק מן התרבות האנגלית. הוא לא ידע את השפות הקלטיות. הוא לא ידע גלית. את זאת, הוא ינסה ללמד את עצמו אחר כך, והוא לעולם לא ייכנס לזה לחלוטין. ברור ששפתו היא השפה אשר בה כתב, השפה האנגלית, אבל זה עבורו היה דבר שהוא היה, הייתי אומר, חצוי לגביו, כי היה ברור ששפתו היא השפה האנגלית, אבל הוא לא ראה את עצמו אנגלי. הוא ראה את עצמו שייך לדבלין, ועוד יותר מזה לאזורים הכפריים של אירלנד, שהוא חזה בילדותו כאשר הוא נסע לבקר את משפחתו. אז הוא היה לונדוני. בגילאי בית הספר, הוא היה נער מופנם וסגור, מפני שהוא לא הסתדר לכל אורך חייו בחברה. הוא חשב שהוא יצור שעשוי לבדידות יותר מאשר לחברה, אבל הוא גם גילה איזושהי תעוזה רוחנית מגיל צעיר, שאולי הוא קנה אותה, גם מבחינת הגנום, גם מבחינה גנטית, וגם מבחינת החינוך שהוא קיבל מאביו, שהיה צייר, ובעצמו דמות בוהמיאנית, עטור זקן עם כובעים שכאלה, לשניים, לאב, וגם לבן, אב קראו ג'ון באטלר יייטס, וגם הבן, שניהם היו אנשים עם איזשהו הדר גנדרני בלבושם, שמצביע על אומנותיות, במובן שבו יש לך סגנון משלך. הבן עם שיער שחור כעורב, חלק, והוא לא תמיד שמר עליו קצר במיוחד. יש לו איזה מראה שמתארים גם בעדויות מן התקופה, שהוא היה מראה הכובש את העין, וגם האב. זאת אומרת, כאן יש בן שהולך בדרכים של אביו באופן מסוים, וגם מורד בו, אבל אביו ממילא היה מורד. זאת אומרת, אתה מורד במורד. זה תמיד קושי שאני חושב שיש לבניהם של אומנים, במיוחד אלה שבאמת יכולים להיות אומנים גם בעצמם. כאן אני אתחיל בעצם ממה שהייתי רוצה לדבר עליו במסע הזה, על המשורר. בעובדה שלוויליאם באטלר יייטס היה מגן. אני לא מדבר עכשיו על מגן, כן, ככלי נשק. כחלק ממערכת של כלי נשק, יש לך חרב ויש לך מגן. אלא היה לו סמל בצורת מגן. היה לו מגן סמלי כפי שיש עד היום, לכל מיני בתי הצולה שמשמרים את זה, בכל המלכויות של אירופה, היה הסמל שבמגנו של המלך, ועד היום לאפיפיור יש מגן משלו, כל אפיפיור שישנו, כן? אם זה האפיפיור הנוכחי, פרנסיסקוס הראשון, הוא עדיין לא הראשון כי אין שני. אם זה האפיפיור פרנסיסקוס, אם זה האפיפיור הקודם, בנדיקטוס ה-16, שלא כבר הלך מן העולם, לכל אחד יש מגן משלו. אז לוויליאם באטלר יייטס היה מגן. אבל את המגן הזה הוא לא צייר לעצמו סתם כסמל של משורר, שיהיה על הספרים שלו או משהו מעין זה, אלא הוא קיבל את הסמל הזה כאשר הוא היה חלק מאגודת סתרים. הוא היה חבר בחייו בכמה וכמה אגודות סתרים. זו הייתה אופנה שהתרגשה על העולם בסוף המאה ה-19, כאשר, בעיקר בלונדון, אבל לא רק, צצו הרבה מאוד אגודות סתרים מיסטיות. ישנו השם הרמטיות, שם הדמות שחשובה כמחדשת אחת מן המסורות המיסטיות שעליהן האגודות הללו נשענו, אבל זו לא הייתה אגודה אחת. מגיל מאוד צעיר למעשה, משנות ה-20 של חייו, וויליאם באטלר יייטס מחפש איזושהי תשובה נסתרת. ובמגן שלו יש סמל מסוים, והסמל הזה הוא מגן דוד, בין השאר, וגם אותיות עבריות, לצד אותיות אחרות. מה לוויליאם באטלר יייטס, שגדל בבית אירי פרוטסטנטי, ולמגן דוד? העובדה שהאגודות הללו חיפשו תשובה בכל הדתות, בכל התורות הרוחניות והמיסטיות, כדי לענות על השאלות, על החידות, על תחושת המסתורין שהאדם חש אל מול פני העולם. ובעצם זה מה שרציתי שנבחן היום. צדדים אצל וויליאם באטלר יייטס המשורר שמלמדים משהו על היותו משורר, וגם על איזה שהן תנועות רחבות יותר ממנו. ובעצם וויליאם באטלר יייטס הוא מי שלצד העיסוק הספרותי, ולמעשה לא לצד, אלא בד בבד, זה היה חלק מאותו הדבר, הוא כל חייו, משנות ה-20 של חייו עד לסוף חייו, מחפש תשובות רוחניות, באגודות כאלה ואחרות. נכנס לאחת, יוצא ממנה, נכנס לאחרת. הוא חלק מהתנועה התיאוסופית, אפשר לשמוע פה את התיאו הדתי של תיאולוגיה, ואת הסופיה, החוכמה של פילוסופיה מתחברות יחד. כן, תנועה שניסתה לשלב בין רעיונות דתיים מכל מיני דתות, הוא מצטרף לתנועה אחרת, ששמה השחר הזהוב, ששם ממש יש יסודות של כישוף מעשי, ניסיון להשתמש בכוחות קסם. ואתה תאמר לעצמך, משורר כזה גדול, זוכה פרס נובל, אדם משכיל, הוא היה אוטודידקט, בניגוד להרבה חברים מסביבו שזכו להשכלה מוסדרת מאוד, הוא למד במוסדות נחשבים, אבל הוא לא היה מי שבחר במסלול האקדמי, והאוטודידקטיות היא מאפשרת לך לפרוח בכל מיני כיוונים, בשתי המשמעויות האפשריות של לפרוח, גם לפרוח באוויר, גם ללבלב. אבל אדם שבוודאי היה איש שדיבר את שפת זמנו מבחינת השיח המדעי והפילוסופי, מתעניין בחישוף. הלא זה, זה, זה יכול להישמע כשגיונות גמורים. וצריך להבין מדוע לא רק הוא, אלא הרבה מאוד משוררים ואומנים והוגים התעניינו ולקחו חלק באותן אגודות סתרים בסוף המאה ה-19. אפשר לתת הרבה סיבות. אני חושב שזה כרוך קודם כל בעובדה שבעצם יש כאן מרד כפול. מרד אחד הוא נגד המהפכה התעשייתית שבסוף המאה ה-19 באה לסייעה. לונדון היא כבר קרח, מתועס מאוד, ונדמה שהכל הולך לכיוונים טכניים מאוד, העולם הולך ונעשה יותר מדעי וגם יותר מסחרי, ואתה עדיין רוצה לזכות באיזושהי תחושת קסם, מסתורין, רוח ולא רק חומר. ולכן אתה מחפש תשובות חדשות שיאפשרו לך את זה, אם התשובות הישנות כבר אינן קוסמות לך. והמרד השני הוא דווקא המרד בעולם הדתי הישן. אני כבר לא יכול לקבל את התפיסות, את המסורות הישנות, עליהן אני מרגיש שעבד הכלח, הן לא נותנות תשובות, אני לא יכול להאמין בכל הדברים ככתבם וכלשונם, אני צריך לפרש אותם, אני צריך להמציא שפה חדשה, לדבר ברעיונות רוחניים. מפני שוויליאם באטלר יייטס הוא מי שקרא, כן, את ספריו של דרווין, הוא קרא הוגים שכבר מציעים תשובות אחרות מן התשובות המקובלות למוצא האדם, לאופיו של העולם, ולכן הוא מרגיש שפשוט לקבל מסורת דתית כלשהי, פרוטסטנטית או קתולית, ככתבה וכלשונה, זה לא בשבילו, הוא לא היה היחיד. הוא צריך תשובה חדשה. אבל התשובה החדשה הזאת, היא צריכה להיות רוחנית. כי בכל זאת הוא משורר. ויש לו כמיהה אל איזושהי רוח שלא ניתנת להתנסח במשוואה, בטקסט אקדמי. ואולי הסיפור הגדול של וויליאם באטלר יייטס, והסיבה שהוא נמשך לכל כך הרבה קבוצות מיסטיות ותורות מיסטיות, זו העובדה שבילדותו, כנער לונדוני, המשפחה שלו הייתה נוסעת לכפר אירי, שבו עדיין היו חלק מבני המשפחה, שהוא כפר המקור של אמו, במערב אירלנד כמדומני. ובכל פעם שהוא היה בא לשם, היופי של הטבע, וזה עוד שיר שנקרא, ואני בכל פעם שאני מדבר על וויליאם באטלר יייטס, אני קורא את השיר הזה, וזה השיר על האגם מנספרי, שאומר, I shall arise and go now and go to Innisfree, בקריאה העזה שלו, אני אקום לי ואלך, אלך לי Innisfree, זאת אומרת, אני תמיד שואף להגיע אל יופיו של האגם הזה, אל הטבע העירי מחוץ לעיר האנגלית, המפויחת, המפוחמת, המבוטנת. בכל פעם שהוא היה בא אל הכפר האירי, משהו בליבו היה מתעורר. גם איזה הוד קדומים, איזה יופי לא כבוש ברגלו ובידו של האדם. ובאמת אפשר לחפש תמונות מהאזורים האלה של אירלנד. הטבע האירי הוא יפהפה, אגמים ותשעים. וגם איזושהי תחושה של קסם באוויר, כי תושבי הכפרים הללו עדיין האמינו באגדותם קלטיות איריות. וסיפרו אותן כאילו זה לא רק סיפור לפני השינה לשעשע את הילד, אלא הזקנים עוד האמינו בכל מיני פיות למיניהן. והדבר הזה קסם למשורר, שעדיין לא ידע שהוא משורר, אף על פי שהוא כתב שירים מגיל מאוד צעיר, צריך לומר. מפני שזה אפשר לו לראות בעולם מעבר בערים הגדולות רואים את זה. כשאתה פותח חלון לונדוני, הרבה פעמים מה שאתה רואה זה את הלבנים של הבית שמעבר, למרות שגם בלונדון יש נופים מאוד יפים במקומות מסוימים, אבל לרוב, בתוך העיר עצמה, אתה פותח חלון ואתה רואה את הרחוב שמעבר, וגם הרוח הכפרית וגם הנוקף הכפרי אפשרו לנפשו לדמיין אופק אחר שהוא היה כל כך זקוק לו, ואת האופק הזה הוא ניסה אחר כך לפרוט, גם כי הוא היה בן זמנו, אז צריך לפרוט את הדברים לאיזה משהו רציונלי, לפרוט לאיזו שיטה, לאיזו מתודה מיסטית, אבל למעשה מה שהוא חיפש כל חייו, אני חושב שהרבה מאיתנו מחפשים, זה לחזור אל הכפר הזה, שבילדותך ראית, ומאז הנוף שלו, לא מש בעיניך אתה, בעל כמיהה אדירה אל הנוף הזה, ולכן אני רוצה לסיים את הקטע הזה, שדיברתי בו לא מעט, בשיר, והשיר הזה הוא בתרגומו של שמעון זנדבנק, קוראים לו חרטה על דיבור לא מרוסן, הוא אחד השירים הכי מפורסמים של וויליאם בטלר יייטס, כי הוא נוגע בשיר הזה בלב שלו, באופי שלו, בכמיהה הבלתי נגמרת שלו. נבחתי באוזני שוטה ונבל, עד שיצאתי מאותו מעגל, ביקשתי לדמות שונה, מצאתי קהל, אך למשול לא אוכל בליבי הקנה. חיפשתי טובים ממני, המנסים, בלשון סובלנית ובנימוסים, להפוך שנאה לשנינה, אך לא יגע דבר מכל שאומרים ועושים, עד ליבי הקנה. מתוככי אירלנד בנו, שנאה רבה, מקום מעט, חיבלו בנו ללא תקנה, אני נושא בי, מרחם עמי, לב קנה. המציאות הזאת, כן, של וויליאם בטלר יייטס, הדמות המופלאה הזאת, של המשורר האדיר מחד, שאני חושב שתרגומים לעברית, גם הטובים שבהם, לא מעבירים את האנגלית שלו. זו הטרגדיה הקבועה שאני מדבר עליה כאשר אני מקריא שירה מתורגמת של הנשיקה מבעד למטפחת. כל תרגום הוא נשיקה מבעד לאיזושהי מטפחת. כמה יבה? זו השאלה הגדולה. אבל יייטס, מבעד ומעבר להיותו משורר, אפשר לייחס לו שתי צורות. האחת מיסטיקן, הרבה פעמים קוראים לו כך, והשנייה, מנהיג פוליטי, או הוגה פוליטי, או פוליטיקאי ממש, כמו שאמרנו, היה סנאטור. אירי, עם השתחררותה של אירלנד מן העול הבריטי. וזה דבר מרתק. קודם כל, זו שניות, כן? מישהו שמצד אחד יושב בפרלמנט, ומן הצד השני, מאמין. וכל חייו הוא האמין. אומר, אני מאמין באפשרות הקסם. אדם שמאמין בקסם, אולי מפני שהמציאות בעיניו, היא קסומה, אפשר לראות זאת. בסופו של דבר, אותם הדברים שהוא מתאר מילדותו כמופלאים, יש לו שירי חזיונות מיסטיים. לא מעט. אבל הדברים שהוא מתאר כמופלאים באמת, הם במסגרת העולם האנושי שלנו. הם נופים שכל אחד מאיתנו יכול לראות. או נופים, מחד, או אהובות, נשים, מאידך, בראשן מוד גון, אהובתו, שהוא הכיר על רקע היותה מנהיגה של התנועה לעצמאות האירית. צריך לומר שהיה ספקטרום שלם במאבק על עצמאות אירלנד. היו מי שביקשו שאירלנד תהיה עצמאית במידה, היא עדיין תהיה חלק מן הכתר הבריטי, דגם שהוא עד היום הדגם הקנדי, גם שאין לזה כבר משמעות בקנדה, אבל קנדה היא לכאורה עדיין חלק מחבר המדינות הבריטי, והיא עדיין תחת מלכותו של המלך צ'ארלס, השפה שלי רצתה לומר המלכה אליזבת, אבל אחזתי בעצמי וסילקתי את הנטייה הטבעית. אז כך גם אירלנד, אנחנו לא רוצים שהיא ממש תהיה משועבדת לאנגלים, אבל אנחנו עדיין יכולים להישאר חלק מן הממלכה הבריטית. מוד גון הייתה קיצונית, אהובתו של ויליאם בטלר יייטס, אהובתו שלא השיבה לו אהבה, הייתה קיצונית בהתנגדותה לאפשרות הנפסדת הזאת, אפשרות שהיא פרווה בעיניה. וויליאם בטלר יייטס הלך אחריה ונמשך אחריה לכיוונים מיליטנטיים יותר. אגם שתמיד, משהו, זה משהו בדמותו שעוד נגיע אליו, הוא גם תמיד היה עם איזה עין אחת ספקנית, לגבי כל דבר. כי כמו שאמרתי שבצעירותו, מבית הספר כבר, הוא היה עשוי לבדידות. אולי זה מה שהופך משורר, למשורר שלכל אורך הדרך, בעיקר בתחילה דרכו, אבל לכל אורך הדרך, הוא היה רומנטיקן. ולכאורה כבר היה מבקר של ה... רומנטיקה הבריטית של ראשית המאה ה-19, המחצית הראשונה של המאה ה-19, הוא נולד כבר ב-1865, והחל לפרסם בסוף המאה ה-19, וכבר הייתה בו ביקורת על הרומנטיקה ההיא, על השאיפה, לאיזושהי אהבה, כמו במיתולוגיות, ולשוב ולאיזשהו עולם שהוא עדן כזה, לא נגוע, הייתה בו ביקורת על זה, אבל גם הייתה בו כמיהה גדולה לזה, שתמיד הייתה. ולכן, אני חושב שמי שיש בו תמיד כמיהה לאיזשהו עולם רומנטי, שכל הרגשות העדינים בו שולטים בכיפה, הוא תמיד יהיה עם עין אחת, ככה, מתלבטת לגבי העולם כמו שהוא היום. כי ברור שהמציאות האנושית היא אף פעם לא, יש בה פחים קטנים, גינות קטנות של התגלמות הרומנטיקה, אבל ברמה יש את כל העניינים המדיניים, עוד ניגע בזה. מן הצד השני, אפשר לומר שהרומנטיקה הובילה אותו אל לב העיסוק הפוליטי. הוא מצד אחד היה מחשף, הוא מצד שני פוליטיקאי. ואיך מגיע ויליאם בטלר יייטס להיות מן הדמויות המובילות של השאיפה ללאומיות אירית. אז אני נתתי את הנימוק שזה בגלל אהבה, וזה סיפור יפה, ויש בו גם אמת, שהאהבה היא מושכת אותך קדימה, אבל הוא היה מעורב בתנועות האלה עוד לפני שהוא הכיר את מוד גון. אהבתו הנכזבת. מה הוביל אותו לפני כן? במיוחד כשהוא לא אמור להיות שם. מדוע? מפני שאמרתי שהוא היה פרוטסטנטי, והפרוטסטנטים לרוב, היו אלה שהזדהו עם השלטון האנגלי, מפני שהשלטון האנגלי הוא פרוטסטנטי, והלא הפרוטסטנטים הם אלה שהביאו לכך שאין לנו אירלנד מאוחדת. ישנה אירלנד, וישנה אירלנד הצפונית. שם נמצאים הפרוטסטנטים, שמעדיפים עדיין להיות חלק מן הממלכה הבריטית, ולא להתאחד עם החיים הקתולים, מה שמראה שהוויכוח הדתי, אני תמיד אומר זאת, חזק יותר מכל ויכוח אחר. המחלוקת בין פרוטסטנטים לקתולים, מחלוקת מדממת בהיסטוריה האירית, בהיסטוריה של אירופה. וייטס שייך לפרוטסטנטים שלרוב הזדהו עם השלטון הפרוטסטנטי האנגלי, וגם אם הם תמכו בעצמאות אירלנד, אז באחת הגרסאות המרוכחות, כמו שאמרתי עד כה. אבל הוא היה דמות שבחרה לחצות את הקווים, זאת אומרת, משפחתו הפרוטסטנטית, הקבוצה החברתית שממנה הוא הגיע, היו הכוחות השליטים באירלנד מטעם הממלכה הבריטית. הוא בחר למרוד בזה. מדוע? בגלל הקסם שהוא מצא באירלנד, בכפרים שהוא ראה בילדותו. הוא חש בלונדון כמישהו חסר זהות, הוא ידע שהוא נולד בדבלין, ובלונדון הוא חלק מן השפה האנגלית, שכבר בזמן הזה, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הופכת להיות מין שפה כזו יותר ויותר בינלאומית. והוא צריך זהות. הוא רוצה זהות. אני חושב שזה תנועה של אומנים לחפש זהות. לחפש אני, לדבר ממנו, וגם לשבור אותו לעתים, אבל להתכתב עם האני הזה ולשאול מי האני הזה. הוא אומר, האני שלי, אני מרגיש שהוא מצוי הרבה יותר באירלנד מבאנגליה. הרבה יותר בקלטית. בשפות הקלטיות מבאנגלית שאני כותב בה. אני מחפש משהו אחר. ולכן הוא בחר להבליט את העיריות שבו, והפך למי שפועל לשחרורה של אירלנד, ואצלו הוא עשה את זה לא דרך הדת, הוא לא הפך לקתולי, כדי להזדהות עם רוב ההמון האירי. הוא הלך אל המיתולוגיה, והוא הפך לאוסף של מיתולוגיות, אולי היחיד, אבל הוא הפך לאוסף של מיתולוגיות קלטיות איריות. הוא כתב חלק מן הסיפורים הללו מחדש, קצת כמו מה שביאליק עשה בספר האגדה, שהוא אוסף אגדות תלמודיות, ולעיתים כותבן מחדש, או אורחן, מסדרן, מבארן. כך גם עשה וויליאם באטלר יייטס, הוא ביקש לברוא לעצמו עושר תרבותי, ספרותי, לשוני, וגם להתאים אותו לעצמו. זאת אומרת, הוא בנה לעצמו זהות באמצעות המילה, באמצעות הסיפורים והשירים שאושרו בעבר וסופרו בעבר. אני רוצה לקרוא שיר ששמו פסחה 1916, שמספר בעצם, הוא מעין הספד, אבל לא רק, לקורבנות של ההתמרדות בשלטון הבריטי בחג הפסחה של 1916. ובסיומו של השיר הזה, הוא אומר כך, ידענו חלומם, כלומר חלום העצמאות העירית, ודי בידיעה שחלמו והם מתים. ומה אם אהבו יותר מדי, ולבלבול עד מוות נידונו. הנה אומר בשיר, מקברייד ומקדונח, וקונולי ופירס, היום הזה ולעולם, כל מקום שהארץ ירוקה לעד, שונו, שונו כולם, יופי, נורא, נולד. אצל וויליאם באטלר יייטס, תמיד, אחר שאמרתי שהוא היה מחשף, במרכאות כפולות ומכופלות, וגם פוליטיקאי במרכאות כפולות ומכופלות, כן, התואר פוליטיקאי למשורר אדיר כמותו, לאיש שבאמת חייו היו חיים ברוח במידה רבה, גם חיי הבשר שלו כל הזמן היו מתוך איזה מאבק ואיזו מחשבה כל הזמן על המקום בו נמצאת רוחו, ועל האופן שבו דברים משפיעים על כתיבתו, גם על זה אני אומר כמה מילים בהמשך, אבל לכנות אותו פוליטיקאי, זה משונה. מפני, שבאמת, זה לא פוליטיקאי במובן של הסקן של היום, זה יותר שייך לפוליטיקאי, כמו שאורי צבי גרינברג היה חבר כנסת בכנסת הראשונה. כך גם יייטס. אבל הוא כן הכניס את עצמו לחיים הציבוריים, ונעשה דמות ציבורית, וכתב טקסטים ציבוריים, וזה נוגד, כן, את מה שהוא שאף אליו בראשית דרכו, כשהוא היה מושפע מאוד מהשירה הרומנטית, וכשהוא רצה לספר על השושן שפורח בליבו של האוהב, ולא על הרפש של העולם, הוא ברור שהרפש של העולם הוא גם הרפש של הפוליטיקה. אז יש בו כפילות. וזה אחד הדברים הכי מעניינים אצל וויליאם באטלר יייטס, שהכפילות הזאת אצלו הייתה עזה כל כך, בכל המובנים, בין הרצון שלו להיות חלק מאיזה קבוצה, איזו אגודת סתרים, איזו קבוצה פוליטית, לבין הבדידות הגדולה כל כך. ולכן בעצם הוא לא הסתדר בשום מקום. לא הייתה קבוצה ולא אגודת סתרים שהוא מצא בה את מקומו לגמרי, ולא החל להמציא לעצמו רעיונות עצמאיים. וגם באשר לפוליטיקה העירית, קודם כל, הוא היה תמיד בעל איזשהו סיוג, אפילו השיר שקראנו, שבו הוא מדבר על היופי הנורא שנולד, אחר שנרצחו במהומות שדוקעו, כל אותם שמות עירים שהוא מנה, שניסו בעצם להביא להפיכה ולעצמאות, באירלנד, היופי הנורא שנולד, יכול להתפרש בהרבה מאוד דרכים, ויש מן המפרשים שאומרים שהוא מבין שהיופי הנורא שנולד הוא גם איזה רצון בנקם שמצוי באיריות. נקם בכובש האנגלי, שאולי הוא מוצדק, והוא על הרבה מאוד אירועים, אבל יש בו משהו קשה ונורא, ובאמת הייתה לייטס הרבה ביקורת על השלטון האירי בסוף ימיו, על כך שהלאומיות נהפכת לאיזושהי רודנות מחשבתית שהוא לא חפץ בה. הגם שהיו לו תפיסות, באמת שלעיתים הוא התבטא באופן שאפשר לראות אותו היום לאומני, ואחר כך הוא חזר בו, הוא היה איש בעל נפש סוערת. אחד הדברים שהוא היה קנאי להם מכל, זה חופש הביטוי, חופש האומנות, וכאשר הוא הרגיש שיש איזשהו כוח, לא משנה אם זה הדגל האירי והתפיסה שמאיימים על הללו, שמתנהלים באלימות כלפי היחיד, אז הוא יתרעם, כי הוא קודם כל, בראש ובראשונה יחיד. אחת התמות שחוזרות בשיריו של יייטס, ואני חושב שזו תמה מדהימה, נפלאה, במיוחד כאשר זה בא ממנו, זו העובדה שהוא מתאר איך העולם כולו עוסק בכל מיני עניינים, אין זה משנה אם זו העצמאות האירית או מלחמת העולם הראשונה, שעליו גם כתב שיר שיש בו רוח אירית מאוד, על הטייס האירי שחוזה את מותו, הוא הקדיש אותו לטייס ממשי, אירי שנפל בקרב, אבל הוא מדבר על הטייס שהמלחמה, מלחמת העולם הראשונה, היא בשבילו איזה מעשה, אם תרצו, כמו במיתולוגיה היוונית, או כמו איזה שייקספיר, למות מוות הירואי בקרב. אולי זה יעניק לחיי איזושהי משמעות. זה נגזר עליי, אז אם אני כבר כאן, בצבא, במלחמה, זו המשמעות של מותי. לא להילחם עבור הבריטים, כי אני אירי. כן. הוא לא מגן על בני עמו, הוא זר, ולכן, איזו משמעות יש למותו, אם לא איזושהי משמעות של רומנטיקה ספרותית. אבל בשירים אחרים, וילם באטלר יייטס אומר, אפילו לא זה. כשהמלחמה נערכת וכולם מדברים עליה, אפילו לא המרד האירי הזה, כן, לומר אני אירי ולכן לא יכול להזדהות עם המלחמה, אפילו לא זה. הפוליטיקה וענייני העולם לא מעניינים אותי. מה שמעניינת אותי זו נפשי, זו אהבתה, געגועיה, הם מעניינים אותי יותר מכל דבר אחר, והם מרכזים בעיני יותר מכל תורה מיסטית כזו או אחרת, או שאלה מדינית. בסוף הוא משורר, ובסוף הוא קשוב לרחשי הלב, ואני רוצה להקריא כמה שורות מתוך שיר, שהוא חלק מסדרה של שירים שהם הרעורים בעת מלחמת אזרחים. והוא אומר כך, סגן, כלומר סגן בצבא, סגן חום ואיתו חבורה, חלקם במדי סדיר, בפתח, ואני מתעונן מרה על עץ אגס שנשבר בסערה, על גשם וברד וסגריר. אני מונה כדורי פלומה, השתים בעקבות ברווזה בנהר, כדי להשתיק בי את הקנאה, ופונה לחדרי, נפשי לחודה, בשלגי חלום. קר. זאת אומרת, יייטס תמיד הדגיש את העובדה שבמובן מסוים הוא גם ידע שזו החולשה שלו, שהוא לא יכול להיות כמו הסגן הזה, שהוא תמיד במקום אחר, שהוא תמיד ליבו נתון לטבע ולאופן שבו הטבע משתקף בנפשו, אבל זה היה הייחוד שלו אני חושב. זה מה שהפך אותו לדמות יחידנית שאני מדבר עליו עכשיו, שלא משנה לאיזה אגודה תכניס אותו. ובאיזה פרלמנט הוא יישב, בסוף, בסופו של דבר, בתוכו, יהיו החזיונות הפואטיים שלו בלבד. פוליטיקה, והשיר הזה, אני קראתי הוא בעבר, כאן באש זרה, ואני אקרא אותו שוב, בתרגום של אורי ברנשטיין, עליו השלום, מפני שהוא מבטא בדיוק את מה שאמרנו על יייטס, ועל העובדה שבסוף בסוף הוא תמיד היה המשורר באפלת חדרו, כותב שיר. השיר הזה קוראים פוליטיקה כאמור. ואיך הוא חל ואותה נערה עומדת שם, את ליבי לשים, למדיניות רומא, או למדיניות ספרד, או לתחכי הרוסים. אבל הנה איש שנסע הרחק, ויודע על מה הוא סך, ושם מדינאי שמרבה לחשוב, וקורא בלי חסך, ואולי כל דבריהם אמת, בדבר המלחמה ומוראותיה. אבל הו, לו הייתי צעיר שנית, ושנית בזרועותיה. ואני חושב שהשיר הזה, הוא מבטא בצורה עמוקה את מה שאמרנו על יאיץ, ואת העובדה, מה שמדהים אצלו, שבסופו של דבר, השאלה הגדולה של הזהות האירית, והשאלה הגדולה של האם יש איזשהו קשר בינינו לבין מה שמעבר, האם ישנו עולם שמעבר, האם המיסטיקה היא דבר שיש לו ממשות, ואפשר לגעת, ואפשר לתקשר עם כוחות מסוימים שהם לא נראים לנו, שלא קל לתת להם עומדן, כמו שאנחנו מנסים לתת לכוחות הטבעיים במדע, האם ישנם כוחות כאלה, כל הדברים הללו היו מתועלים אצלו בסופו של דבר, לשאלת האהבה. הוא היה משורר של אהבה, הוא אהב עשרות שנים מחייו, עד שהוא נתייאש מן האהבה הזאת, את מוד גון, את אותה אהובה שלא השיבה לו אהבה, לא ברור מה היה ביניהם בכלל. אם היה ביניהם איזשהו רגע של חסד, שבאמת אהבתם נתגשמה, או שהכל היה בליבו ובמחברותיו של יעץ, ובסופו של דבר ניסה למישהי אחרת צעירה ממנו, בשנים רבות, אבל הוא הקדיש את הכוחות שלו, ואת כל הניסיונות שלו, הם כולם היו כרוכים באהבה, כי גם הזהות העירית שלו, והאגדות שהוא למד, הוא השתמש בהן והוא שזר אותן, בדיבורים על אהבה, וגם כאשר היה נדמה שהוא מנסה לנסוע למקום אחר משירי האהבה שלו, הם תמיד עמדו ברקע, שומעים גם את האכזבה מן האהבה, את ההתפכחות ממנה, אבל הכל לעומתה, וגם ההתפכחות הזאת, ההתפכחות של מי שלא באמת יכול להתפכח, הוא יודע שזה הסיפור שיעסיקו עד הסוף, אותו הוא מבכה, אהבה, זו בעצם היותו רומנטיקן, של יעץ שהיא נפלאה בעיניי, כי כאשר אנחנו מדברים על הפוליטיקה האירית, אתה אומר לעצמך, מה זה נוגע לי, למרות שיש כל כך הרבה דמיון תמיד, בין מאורעות היסטוריים במקום אחד למקום אחר. וכאשר אתה מדבר על המיסטיקה של יעץ, אז הוא היה חלק מתנועות שהיום אין להן זכר כמעט חוץ מבמחקר מאוד אזוטרי. אז מה זה נוגע לנו כל כך? שיש כאן אדם שניסה כל הזמן לרתום את הדברים שוב אל תוך האהבה, ובעצם אל תוך השירה. השירה הייתה הכלי בעיניו לבטא את הלב הקנה הזה והלב הבוער מהאהבה שלו. הוא אמר שהדבר שהעסיק אותו בחייו, במקום הראשון, במקום השני היה הקסם, הכישוף, המיסטיקה, כל הדברים. במקום הראשון תמיד השירה. השירה היא גדולה מן הקסם, היא גדולה מן המיסטיקה, והיא חשובה לו גם יותר מן המדינאות. השירה היא במקום הראשון. ואני חושב שזה גם נוגע בעובדה שהוא הבין, קודם כל, שמה שנשאר מתרבות לאומית לאורך זמן, מה שנשאר עבורו, זה שירה, ושגם הקסם האמיתי אם קיים, הוא קיים בשירה, כי שירה היא האמונה, שמילה יכולה לחולל איזשהו שינוי במציאות, והלא רוב המיסטיקה בזמנו של יעץ, נשענה על המחשבה, שבאמצעות שימוש בסימבולים מסוימים, בסמלים מסוימים, אתה יכול לעורר כוחות. ומה שירה עושה? המילה הלא, כן, תמונה אחת שווה אלף תמונות, תמונה אחת שווה אלף מילים, אבל מילה אחת שווה הרבה יותר מאלף תמונות, והרבה יותר מאלף סימבולים. והשירה היא הדבר הזה, שכאשר אתה קורא אותו, הוא מעורר בך כוחות, רגשות שונים, שהם כוחות אנושיים, כאשר אני קורא יעץ, מתעוררים ברגשות רבים. ולכן אני רוצה לקרוא שיר, שהוא השיר, של יעץ, אולי השיר בידיעה בעיניי, אחד מן השירים הגדולים, עדיין בתרגום של זנדמן, חוץ מהשיר שהכרזתי עליו, שהוא בתרגומו של אורי ברנשטיין, אז כל התרגומים שקראתי הם של זנדמן, וזה השיר בבואך בימים, באנגלית במקור כמדומני, When You're Old, כן? כשתגיעי לזקנתך. וכך הוא אומר לאהובתו, זה יכולה להיות מוד גון, אבל לא רק. בבואך בימים, ואת אפורה ואת שקויית שינה מול האח, קחי את הספר הזה, קראי בו לאט, וליבך חוזה על צללי עינייך פעם, על רוח המבט. קורבים אהבו את רגעי מאור עינייך, אהבו את יופייך אהבת אמת או כזב, רק אחד את נפשך הנבדת אהב, אהב את צער חליפות פנייך, וגוחנת על סורגי האח הלהובים, מלמלי קצת בעצב על מה ששמו אהבה. איך נמלט ופסה על ראש אר וגבעה, וחבש את פניו בקהל כוכבים. ויליאם בטלר יייטס, כל האהבות שהיו לו, המיסטיקה והפוליטיקה, תמיד היו שניות לאהבה, אחת שהיא אהבת השירה ואהבת האהבה, והדברים הם בעצם שלובים זה בזה. זה אינו נפרד. אנחנו ממש בסיום השעה שלנו על ויליאם בטלר יייטס, מציינים את יום פטירתו בסוף ינואר 1939, לפני שהעולם באמת נכנס לבור האפל ביותר שהוא היה בו כנראה מאז ומעולם. ואנחנו נסיים עם אי האגם מנספרי, השיר ההמנוני שלו על המחוזות הקסם באירלנד של ילדותו, ואחרי זה אנחנו נשמע את Give Me Your End, תני לי את ידך, השיר של, שהוא שיר עם מן המאה ה-16 וה-17, אירי, אחד השירים הראשונים, הניגונים הראשונים, שממש מקובלים כלחן שיודעים לזהות את מלחינו, והוא חלק ממחזור האדם האירי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרי אנגלית עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב אל זרה או להצטרף בערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי, ואגב, חפשו את שיריו של יץ באנגלית, חפשו אותו מקריא את שיריו. הוא הקריא אותם בפאתוס אדיר, הוא האמין, כמו בחישוף, שאם שירה משפיעה על העולם, אתה צריך לבטא כל מילה. ועכשיו אני אשתדל לקרוא קריאה נאה ככל שאני יכול, את אי האגם אינספרי. אקום לי ואלך, אלך לאינספרי, ושם אבנה בקתה מחומר וזרדים, תשע שורות שורית, כברת הומיה, במערה היער לבדי. ושם עדה שלווה, שלווה יורדת את, נוטפת מצעיפי בוקר, למקום צרצר שר, שם זוהר בחצות, ויקוד סגול ביום, והערב מלא כנפיים של ציפור. אקום לי ואלך, כי יום וליל תמיד, אני שומע מי אגם מלחכים חופים, עומד על אם הדרך, על אפר מרצפות, אני שומע את קולם בתוך ליבי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.